ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מתקדמים בצעדים בטוחים לקראת סיום הספר. אבל הם עושים את זה לקראת תענית חורית בערב
פסח.
אין לי חצי מזה. טוב, אז כפי שראינו בשבוע שעבר, סיימנו את כל הנבואות על העמים מסביב, ואמרתי שאנחנו מגיעים לנבואה מאוד משמעותית שקשורה לבבל. מה שיש לנו בפרק נון ונון א', פרק נון ב' מתאר לנו את החורבן. זה הסיום של ירמיהו, חורבן הבית, גלות וכו' וכו', זה מופיע בפרק נון ב'. פרקים נון ונון א' זה ספר נבואות על בבל. ספר נבואות, מכיוון שהפרשנים מונים כאן 10 נבואות פורענות על בבל. 10 נבואות פורענות על בבל שנמצאים בפרקים נון ונון א', והדבר הזה הוא מיוחד, כי עד עכשיו נבוכדנצר הוא עבד השם, בבל הם כאילו השליחים של השכינה העליונה, והם מטפלים בכל מה שצריך לטפל בעולם. וממילא עצם העובדה שהם השליחים זה בהחלט מזעזע את עם ישראל. עם ישראל מבין שהוא עם הנבחר, ופתאום משתנה התפקיד, ויש עסק עם בבל, והם כובשים את כל העולם, ומחריבים, ומחוללים, ועושים, ופועלים, וכו' וכו' וכו'. ועכשיו פתאום מגיעה איזו נבואה ארוכה מאוד על חורבנה של בבל. מה שאנחנו עשינו בצורת הלימוד שלנו, אני חושב שכך נכון לעשות, שהשתדלנו כל אימת שדיברנו על הנחת האומות, לנסות ולהבין קצת את מציאותה ואת עניינה. על בבל יש חומר עצום וגדול. חומר עצום וגדול יש לנו על בבל, ואנחנו כמובן ניגע ב2-3 מקומות כדי שנבין על מה מדובר. תראו שבבל מופיעה כבר בחומש בראשית. אני חוזר שוב, אני אומר, יש לנו בפרקים נון ונון א' 10 נבואות על בבל. פרק נון ב' מסיים את הספר, עוסק בחורבן ובגלות. ולמדי אנחנו נכנסים עכשיו, עד כדי כך שהפרשנים קוראים לזה ספר נבואות על בבל. 10 נבואות, וזה לגמרי לא פשוט. מאיפה אנחנו נפגשים עם בבל? אז כתוב לנו בחומש בראשית, על כן קרא שמה בבל, כן, על כן על שום שקרה איזשהו עניין, על כן קרה שמה בבל, כי שם בדל השם שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם על פני כל הארץ. זאת אומרת, בבל משמיעה לנו איזשהו בלבול, איזשהו ערבוב, איזשהו חיבור של כמה דברים שהם יחד. המערב בנתיב התורה, וזו שאלה שצריך לדון בה בפני עצמה, הספר שהכי הרבה עם ישראל עוסק בו מתחבר בבבל. זה דבר לא טבעי. הדבר הטבעי הוא שכל אומה, היצירות שלה התחברו בארצה, במקומה, במדינתה, במקום שבו המציאות שלה קיימת. איך יכול להיות שהדבר הכי משמעותי מבחינתנו, התלמוד הבבלי, שעליו נשארת כל ההלכה וכל ההגדה וכל המסורות וכל גדולי ישראל וכולי וכולי, איך יכול להיות שהדבר הזה לא מתחבר בארץ ישראל? יש לנו את התלמוד הירושלמי, אבל במהלך הדורות אנחנו יודעים שהתלמוד הבבלי הוא התלמוד שעליו מסתמכים. נכון, יש ירושלמי ויש ירושלם, עם הרמב״ם, שהרמב״ם והירושלמי חולקים, איך הוא פוסק, מה הוא עושה, אבל בפשוט התלמוד הבבלי, אין שום ישיבה שלומדת סדר בוקר תלמוד ירושלמי. עכשיו, יכול להיות שיעור, רק להכיר, לדעת, בהחלט תלמודה של ארץ ישראל יש לו מקום חשוב, בשנים האחרונות עוסקים בזה גם יותר ממה שעסקו בזה פעם, אבל אין אפילו ראשונים על תלמוד ירושלמי. אין, למה לא עוסקים בזה? אין תהיה ראשונים, הראשונים לא עסקו בזה, לא טיפלו בזה. אין לנו רית ורש ורן, כל הדברים האלה על תלמוד ירושלמי לא קיימים. יש שני פרשנים, קורבן העדה ופני משה, ובשנים האחרונות יש איזו הסתעפות, התרחבות קצת יותר בכיוון העניין הזה. אז אומר המערב בנתיב התורה, בפרק נ"ג, מקור מספר 2 בדף שלפנינו, אבל בבל נקרא על שם כבלל, שהוא עירוב ואין כאן אחדות, ולכך שם נמצא יותר הפלפול, שהפלפול הוא שמקשה כנגדו, והרי הוא כנגדו. זאת אומרת, בבל היא כנגד. בבל כנגד ירושלים, בבל כנגד ארץ ישראל. ואל תחשוב כי דבר זה הוא חיסרון מעלה לתלמוד הבבלי. אדרבה, הוא מעלה על כל המעלות. זה שהתלמוד הבבלי, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, זה לא החיסרון שלו. בזה שיש לו פלפול, הרבה פעמים אנחנו יושבים בישיבות רמים, דנים, לומדים במקמה, להתחיל מפה או משם. תמיד יש רם שאומר, אני לא מבין, סיברו את התלמוד ככה, אבל למה אנחנו צריכים לשנות את זה? כי הרבה פעמים אומרים, עוסקים בחלק הזה של המסכת, אולי צריך להתחיל מפה, אולי משם. זאת אומרת, זה ריטואל קבוע, הרם הזה תמיד יגיד ככה, זה יגיד ככה, אוקיי, יגיד ככה. לא צריך לגלות לכם סודות מזה, אבל זה כאילו תפיסה כולם, רבים על הרמה שירקו את התלמוד. ככה הם סיברו אותו, מה אנחנו עכשיו באים להתחיל לשנות אותו, התחילים ללמוד מפה, לעשות משם. אז יש איזה סדר של כל העניין הזה. אז אומר המהר"ל, ואל תחשוב כי דבר זה הוא חיסרון, מעלה לתלמוד בבלי. אדרבה, הוא מעלה על כל המעלות, כי הפלפול הוא השכל, והוא מדרגה עליונה על הכל. אצל המהר"ל הביטוי שכל, שכל אלוקי עליון, זה תמיד ביטוי לחלק אלוק המימה, זה לחלק העליון יותר והגדול יותר של האדם. רק קודם שמתברר הלכה הוא השכל. זאת אומרת, ההלכה זה דבר פסוק, מוגדר, והם חובלים זה לזה, ואינם נוחים כמו שמוטל בסדר ארץ בבל שיוצא מן השיווי. ומן המידה הזאת אמרו אף תלמידי חכמים שבבבל שונאים זה את זה. מה זאת אומרת שונאים? כי הם מתפלפלים, כי זה עומד בחור וזה עומד בחור, והם מתנגחים ומתנצחים בהלכה. ולכך חכמי ארץ ישראל היו קוראים לחכמי בבלי טיפשי. ודבר זה בוודאי, כי הדבר שיוצא מן הסדר בדבר מה, אי אפשר שיהיה בו החוכמה, כי יש שם, אין שם דבר מסודר. יש שם פלפול, יש שם לימוד, לימוד בחברות, ההתנצחות, בהלכה, בהגדה וכולי. ומכל מקום, החכמים שבבבל היו מתגברים בחוכמתם בקושיות ותירוצים, והיו עומדים על השכל בשביל הפלפול. רק כי הפלפול לברר אותו צריך תורך ועיון מאוד, ואין יכול לעמוד על זה כל אדם. ולכך קראו את חכמי בבל טיפשי. כי חלק מהאנשים לא מסוגלים להתמודד עם העניין הזה. אנחנו מכירים כמה קשה ללמוד גמרא. המשימה הקשה ביותר, אני אומר, כל ישיבה, כל מקום, כל עניין, לעמוד בפרויקטים מיוחדים זה קל, אבל התמידים כסדרם מוספים כהלכתם, יום יום נפור להתמודד עם קטע בגמרא, ברש"י, בתוספות, בראשונים, זו העבודה הכי קשה בישיבה. אני אומר שמי שעובד בחודש הזה הרמ"י. הרמ"י מבחינת העניין, רם שיש לו שיעור, צריך לשבת עם תלמידים ולהאיר עליהם את הדבר הזה ולחבר אותם, וזה לא להשתמש במילה לחבר, כי זה נשמע משהו פופולרי. מה שאני מתחבר, אני רוצה, מה שאני לא מתחבר, אני לא רוצה, אוי ואבוי לי כזה עניין. אבל הרעיון הזה להבין שזה העיקר וכו'. וכצדיק מהם מארץ ישראל היה אחד מהם כתרי מיניו, וזה מפני פלפול שלהם, כל אחד היה כמו שניים, שהיה בהם בארץ ישראל קנו החוכמה בנחת. והיא אמיתת ההלכה, ואז החוכמה שבהם יותר ויותר. ומפני כך תלמוד בבלי שלנו עיקר ביותר, מפני שמתברר הפלפול בתכלית הבירור. זאת אומרת, הוא רוצה לומר המהר"ל שבירושלמי אתה מקבל את הדברים, אתה מקבל איזה מנה מוכנה, שניצל מוכן. הבבלי זה כל, איך אני מייצר את הדבר הזה? איך אני מגיע לזה? מה אני עושה עם העניין הזה? ולכן זה מיוחד. ומעתה יתברר לך מה שאמרו אף תלמידי חכמים של בבל וכו'. זאת אומרת שאותו פסוק בבראשית, על כן קרא שמה בבל כי שם בלל השם שפת כל הארץ, הבלבול, אבל הבלבול החיובי לצורך העניין. זאת אומרת, הריתחא דאורייתא, מקבלין דין מן דין, הוויכוח, העניין, הדבר, הוא הדבר שמציין, הוא הדבר שמציין את בבל. כך כתוב גם בשם שמואל, וזה המקום האחרון שנראה בעניין הזה. השם שמואל, דרך אגב, יש בו הרבה. בשפת אמת אין בכלל. השם ישמואל זה האדמו"ר מסוכות שוב, שאביו היה אבני נזר, הסבא שלו זה האדמו"ר מקוצק, חתנו של האדמו"ר מקוצק זה רבי אברהם מסוכות שוב, בעל האבני נזר, בעל האבני טל על מלאכות שבת, והבן שלו זה השם ישמואל. עכשיו, השם ישמואל היו לו ילדים, אני זכיתי לגור בתל אביב ברחוב קטנטן, שאחד הבנים של השם ישמואל גם ממש מולנו, נפטר.
מה?
רב
סיפר איזה פעם אחת
סיפרתי, יכול להיות, אני תמיד מתגאה בעובדה הזאת, אני מקבל עולם, זה קרוב אלינו, זה לא כאילו איזה משהו. עכשיו, השם שמואל, אתה יכול למצוא הרבה מאוד פרשנויות על פרקי תנ"ך, על סוגיות בתנ"ך. הוא לא ייקח פרק להתפרש אותו, על סוגיות, על אגדתו בשס. בשפת אמת לא תמצא אף פעם. בשפת אמת תמיד דברים, אתה יכול למצוא הערה, אתה יכול למצוא הערה בעין שהיא הערה באלף, אבל אתה מוצא כאילו דברים מאוד מוגדרים. השם שמואל הרבה יותר נרחב, הרבה יותר גדול וכו'. אז הוא כותב בחיי שרה, והנה קניפת בבל, הגיד כבוד קדושת אבי אדמור זצל, שקניפה מעורבת טוב ורע, בלל, זה טוב ורע, ושור השם בבל, מפני כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ויש לה כוח העירוב, וידוע, פה אנחנו נכנסים לשיעור שלנו, מעניין צלמו של נבוכדנצר שהיה בו עירוב טוב ורע, ואמרו זל, מיכלה דאור רשע, ביסרה בחל באווה, בשר בחלל היה, הוא מערווה.
הצלם שלו?
מה?
הצלם שלו היה
בשר בחלל? לא הצלם שלו, אלא ביסרה דאור רשע, מיכלה דאור רשע, כשהוא היה אוכל, הוא היה אוכל בשר בחלל. הוא, נבוכדנצר בעצמו, היה אוכל בשר בחלל. דרך אגב, זה פרשת שבוע. מה הבעיה?
כאילו, איך זה יכול להיות שיהיה מעורב טוב ומרע בצלם שלו? כאילו זה לא, אם זה רע, זה רע, אם זה טוב, זה טוב, מה...
שואלים עליכם, לבן, אתה לא מכיר שום יהודי בעולם?
לא.
או שום גוי בעולם שרע וטוב מעורבים בו?
לא.
אני אומר לך רשימה של עשרות אנשים.
גם יש דברים מהם וגם...
בוא, זה התכוונתי, התכוונתי לכולנו.
אבל כאילו, איך זה יכול להיות שזה, אם זה משהו רע, משהו רע,
קליפת אותי
בכל זה, משהו רע,
אני מניח,
לא? אז למה יש
בה,
אז איך יש
בה
דברים טובים?
כי בכל דבר, כי מה רבי מאיר לימד אותנו בגמרא? רימון אחד, תוכו קליפתו שרה, תוכו אכל, זאת אומרת, זה בדיוק המורכבות של העולם. אנחנו, כי אם לא הייתה מורכבות כזאת, לא הייתה בחירה. זאת אומרת, אם הכל היה טוב והכל היה רע, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא יכול להשתלט ממובן שלטון על העולם ברגע אחד. הקדוש ברוך הוא יודע שכל יהודי, שכל גבר בן 13 שנה ומעלה, שלא מניח תפילין, מתחיל לחלות במחלות נוראיות. ופתאום יראו שמי שמניח תפילין לא חולה, ומי שלא מניח תפילין כן חולה. אז איזה בחירה תהיה? יש לך ספק שכולם יניחו תפילין? אין ספק, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את עץ החיים, עץ הדעת טוב ורע, זה מתחיל מהבריאה. איך אתה מסביר לעצמך, עד שהגעת לנבוכדנצר, מה זה עץ הדעת טוב ורע? שטוב ורע מעורבים בו, וזה העבודה שלנו, לברור את הטוב מתוך הרע.
אז נבוכדנצר אחד בשר וחלב כדי לערבב את הטוב ורע?
נבוכדנצר זה דוגמה, אתה... אם אתה רוצה, אני עוזב עכשיו את השיעור, אתה מכניס אותי לסוגיה שהתבררה לי השבוע, ואני שמח עליה כמוצא שלן רב. פרשת השבוע, אם הגעת כבר בשביל זה, מאוד קשה, יש עוד שיעורים מאוד ארוכים. אני מקווה שהרבידה משחרר לנו זמן בשבת בבית שאן להשלים את הפרשה למי שלא יספיק עד אז. בכל מקרה, דרך אגב, למה ראשון ושיעורים כל כך ארוכים? בסוף תגידו שסיפור, אני שניבא פה לשיעור לא מוכן, אני אספר לכם וורטים, אבל אני במקרה מוכן, אבל הוורטים האלה הם חשובים גם, כי כתוב בהלכה...
וורטים נגידו שבת
בעבר. מה? וורטים נגידו
שבת
בעבר. אה, בסדר, אתם אמורים לדבר בתיש?
לא,
בתיש. אה, ברוכות טובות, אני אצייד אתכם בהרבה. כתוב בהלכה, שאם חלילה אדם הוא חיגר, אז לא מעלים אותו לתורה בפסוק עיוור או שבור או חרוץ או גרק, זאת אומרת, שלא קוראים לאדם בדבר שהוא לוקה בו, שהוא לא בסדר בו. עכשיו יש בעיה, כל חטא העגל, מי לא חטא בעגל? מי לא חטא
בעגל?
שרית לוי. אז חייבים שכל הסיפור של חטא העגל, שום ישראל לא יכול לענות אליו, כי ישראל חטאו בעגל. אז ממילא אני משתדל, להגיד דברים טובים, אני כל הזמן משתדל, לא תמיד מציע, אני משתדל. אז בקיצור, לכן העליות של ראשון ושני הן כל כך ארוכות כדי שחטא העגל ייגמר עד סוף העלייה של לוי. ואז אפשר להתחיל לעלות ישראלים, כי הם לא התביישו. מה אנחנו, איפה אנחנו היינו בחטא העגל, למה אנחנו לא ברחנו וכו'. כי זה מאוד ארוך, ראשון ושני, בלי פרופורציה בכלל, אז זה ארוך מאוד. אבל אם אתה...
מי זה ככה נגיד את התורה לפי ראשון ושני?
מה, מי עשה את העליות? אני מוכן להמיץ עליך אחת הסוגיות, תכף בואה נראית שכבר אמרתי את זה גם כן, אבל אני אומר את זה ואני חוזר ואומר את זה. החלוקה של הפרשיות והשמות שלהם והחלוקה הפנימית, נושאים שמאוד מעסיקים אותי, יש לי פתקים ממקומות איפה זה, כשתשחררו אותי לפנסיה, אני בזאת השם אגיע לשם, אני מקווה שקודם, אבל אני מכוון לומר סוגיה עלומה לגמרי, עלומה לגמרי, השמות של הפרשיות, החלוקה שלהם, יש קצת הבדלים בין אשכנזים לספרדים, אבל קדימה, קח את הנושא הזה, תתחיל לפתור, תבוא, אני אתן לך מראה מקומות, באמת, אני לא אומר בצחוק, זה נושא מאוד מעניין, יש לי פשוט...
ויש עליו תשובות, או שזה משהו של...
אז יש מאמר במעיין לפני, אני יודע מה, 15 שנה, שכתוב אצלי באיזשהו מקום יהודי, שניסה לבדל, גם יש כמה הבדלים בין אשכנזים לספרדים. עכשיו, אין אצל ספרדים פרשת עזרי המצורע. זה פרשיות טהרה. הם לא משתמשים במילים האלה. אשכנזים כנראה לא מפחדים מזה, אז הם משתמשים. ויש בקיצור, יש
לזה הרבה
עניינים.
איך הספרדים קוראים להם?
פרשיות טהרה.
פרשת
טהרה? כן.
כבר היינו שתי פרשיות
שונות. כן, פרשת טהרה, כך הם קוראים לזה. לא קוראים לזה תזריע או מצורע.
אבל זה...
בסדר, יש כמה וכמה עניינים. אז אתה גורר אותי לפרשת שבוע. פרשת שבוע כתוב, לא תבשל גדי בחלב אימו. נכון? הפסוק הזה חוזר על עצמו שלוש פעמים בתורה. איסור אכילה, איסור בישול, איסור הנאה וכו'. מי שלומד טוב את הרמב"ם במורה הנבוכים, בחלק השלישי, פרק מ"ח כמדומני, כתוב שאיסור של בשר בחלב זה בכלל לא שייך למאכלות אסורות, זה שייך לעבודה זרה. בשר בחלב זה בכלל, וממילא זה מסתדר הפלא ופלא, אבל אתם ממש גוררים אותי לעניינים שאני אני, אני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל זה מסתדר הפלא ופלא למה שמופיע, זה ממש הוצאת המורה מכוון, לא רוצה להגיד מדעתו, אבל מכוונותיו. פעמיים יש ברית בחומש שמות. אתם רוצים וורדים אלת שבת איפה שתוכלו. פעמיים יש ברית, ברית שלוש בריתות הקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. ברית סיני, ברית ערבות מואב וברית הר גריזים והר עיבל. שתיים היו לשעתם, הר גריזים והר עיבל וערבות מואב, וברית אחת היא נצחית. ברית סיני. מתי ברית סיני הופרה? בפרשה שלנו, עשו את העגל, הברית הזאת הופרה. איך מתחילה ברית סיני? ברית סיני מתחילה, ברית סיני בין שאר העניינים שבה נזכרו בהמועדים. ואיך זה מתחיל? זה מתחיל ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. כן? על שבת. אחרי זה שלושת הרגלים, מה יש באמצע? באמצע כתוב, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע את פיך. שם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע את פיך, ואז שלוש רגלים תחומרים השנה וכו' וכו', ואיך זה מסתיים לא תבשל גדי בחלב.
זה משפטים, כן?
אם תתבונן בפרשת כי תישא, זה הפלא ופלא. הפלא ופלא, כי כשרואים את זה, ובסוף מתברר שאומר את זה המשך חוכמה, אז קופצים מרוב שמחה כשזוכים לכוון למשך חוכמה. פרשת כי תישא, איך מתחיל כל הסיפור? גם שם יש חזרה על הברית הזאת. מה קורה בלמד הלד? אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור, ואיך זה מסתיים? לא תבשל גדי בחלב אימו. לא הבנתי, מה? לא הבנתי אף פעם למה הרגלים האלה הם תחומים לא תבשל דין בחלב אימו. אז רש"י מבין שבחג מביאים הרבה קורבנות, לא לבשל אותם בתוך החלב. אבל הרמב״ם אומר פלא פלאים, הרמב״ם אומר איסור של בשר בחלב זה מצד איסורי עבודה זרה, ככה היו עושים הגויים. אז ממילא יוצא לך שמה, ששתי הבריתות, הברית סיני, הקלקול שלה והתיקון שלה, הברית האמיתית מופיעה פרשת משפטים, היה קלקול בחטא העגל, ואז יש תיקון בפרשת כי תישא. אז בשני המקומות הללו, המועדים תחומים בתוך ענייני עבודה זרה. זה נגמר בלא תבשל גדי בחלב אימו, בכי תישא זה אלוהי מסכה לא תעשה לך, ובמשפטים זה שם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך. למה? למה צריך לתחום את זה בענייני עבודה זרה, את פרשיות המועדים? כי מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה אדם, זה כוחי ועוצם ידי. אדם נותן כוחות לדברים חיצוניים. הקדוש ברוך הוא אומר, את חג שלוש רגלים תחוג לי בשנה, אני מבקש מכם רק שלושה חגים, לא יותר מזה. אל תעשו לי כל מיני חינגאות וכל מיני עניינים וכל מיני דברים. וחלק מהסיפור זה, אריאל, לאכול בשר וחלב. הרמב"ם מתאר במורה שהגויים, כשהם היו עובדים עבודה זרה, חלק מהרצון הפגום שלהם היה אכילה של בשר וחלב. זה טוב ורק ככה יעיין כבודו, מורה לבוכים, חלק ג' פרק מ"ח. אני ממליץ מאוד מאוד על התרגום של מיכאל שוורץ. זה דבר שמנגיש את המורה נבוכים, הופך אותו ל... עד עכשיו אנחנו תמיד עם שוואר הבדל, אם מורה נבוכים הולך רק עם אבן שמואל.
מורה נבוכים
חלק ג' פרק? מ"ח. ואם תראיתי באחד, אז זה מנתת, אז זה שם. אז זה פשוט איזה תרגום מאוד מדידותי לסביבה, ומאוד מאפשר ללמוד מורה נבוכים. לא צריך לפחד מהספר הזה. מיכאל שוורץ. שהוא יהודי שהתפלל בכנסת ישורון ונפטר לפני שנתיים.
זה
נמצא מה בספרייה? בטור האחרון במדף השני מלמעלה. אני יכול להתחיל איתו, אני צריך לתת לו את כל העניינים כולם. אז בקיצור, אז אומר לנו השם ישמואל שזה ערבוב של טוב ורע, ועל כן הנשמות של האימהות, מאיפה הביאו את השידור של רבקה? באיזה אולפנה היא למדה? היא למדה שם בארן נהריים, בארן, משם אליעזר הולך ומביא אותה. הנשמות של האימהות שהיו שקועות בקליפה ההיא, שגם ארן נהריים בכללה, ומשונן לשון ארמית, שהיא מנוגה כידוע, והיא לא ידוע, אבל כנראה של המקובלים ידוע, או כמובן במקובלים, הייתה לחיצונים אחיזה בהם באמצעות הקליפה. מה זה הלשון הארמית? למה זה לשון של תרגום? כי תרגום זה לא העיקר, העיקר זה פה, העיקר זה ארץ ישראל, העיקר זה המקדש וכו'. אבל לכל עיקר יש גם תפל, יש גם משהו שמתלווה אליו. זה בבל, זה ארם, זה ארמית, זה כל העניינים הללו. ולכן הוא צריך יעקב וכו'. אז בקיצור, בבל זה משהו מבולבן. אז הכותרת של הפרק, הדבר אשר דיבר השם אל בבל, אל ארץ כסדים, ביד ירמיהו הנביא. זו הפעם הראשונה שבנבואה לגויים אנחנו מוצאים את הביטוי ביד ירמיהו הנביא. מלמד אותנו רש"י, מקום מספר 3, שזה רש"י ביחזקאל, יד השם, כל לשון, תלמדו כלל, תזכרו אותו, כל לשון יד האמורה בספר הזה, ובכל לשון נבואה, ובכל לשון נבואה, כל מקום שאתה מוצא את זה בספר הנבואה, רש"י לומד כלל, הוא בדק את זה. אינה אלא לשון תוקף, שהנבואה תוקפת על כורחו כאדון משתגע, דשטריצה בלעז. לא הסתכלתי באוצר להזה רש"י של קטה, אבל מסתום הוא יסביר גם את העניין הזה. החשוב ענייננו תחילת דברי רש"י, יד זה משהו תקיף. ירמיהו נעמד והוא אומר דברים תקיפים לבבל. ואמרתי שהוא אומר עכשיו 10 נבואות. המשימה שלנו ב-17 הדקות הקרובות להספיק את הנבואה הראשונה, שהיא מפסוק ב' עד פסוק י' ג'. אחרי זה יש נבואות קצרות יותר. אישה, אם מה רצית לשאול?
כן, אבל זה ספר, לא אומר בספר זה, זה מדובר יחזקאל, לא ירמיהו.
לא, בספר זה ובכל לשון נבואה. בכל לשון של נבואה, אומר רש"י. רש"י אומר, בכל מקום בספר יחזקאל, וחוץ מזה, בכל לשון של נבואה, שאתה מוצא יד, זה ביטוי לתוקף, לחוזק, למשהו משמעותי.
חשבתי הרב שזה תוקף
את הבן
אדם, כלומר שזה לא מתוך
שינה. לא, זה כבר חלוקה בין משה לנביאים אחרים, אני לא חושב שזה מתוך העניין הזה. ביד ירמיהו הנביא.
אבל זה
לא,
זה, בוא
נגיד,
זה כי עד עכשיו, שיום מנבא, בעד,
כנגד שער אומות,
זה טוב לו. לא
ומקבלים
אותו,
מבינו... נכון, נכנס, זאת אומרת, יש פה בעיה אדירה. בעיה אדירה כי ירמיהו אומר לכולם ללכת לבבל. עכשיו הוא מתנבא נגד בבל. איך את הדבר הזה
עובד?
עכשיו מתחילה, מה?
דיברנו על זה כבר לפני שבוע, שהוא כבר אמר שבבל גם ירדו בעוד שבוע.
כן, אבל עכשיו זה מתחיל באמת. עכשיו, מה אומר ירמיהו? וכפי שאמרתי, הנבואה הראשונה היא פסוקים ב' עד י' ג'. הנבואה השנייה, אנחנו לא יודעים, נספיק אותה היום, י' ד' עד ט' וכו', אבל אנחנו רוצים להספיק את הנבואה הראשונה. מה יקרה בדיוק? אגידו וגויים, והשמיעו, ושאו נס, השמיעו אל תכחדו, אמרו נלכדה בבל, הוביש בל חת מרודח, הובישו הצבע חת וגילוליה. מכיוון שבבל הפכה להיות אימפריה, ובדרך הטבע כשאימפריה כובשת את כל האומות, אז כל האומות משועבדות תחת ידה, אז כשהיא נופלת כולם שמחים. מה קרה כשברית המועצות התמוטטה? אישי עבדה את פולין ואת צ'כיה ואת גרמניה המזרחית ובעוד כל מיני מקומות וכו'. זאת אומרת, הרבה אנשים משתחררים. אני תמיד אומר ש... שיש הבדל עם יהודי קטן, אני אומר, המשבר של הדסה הוא הדוגמה הקלאסית לכל העניין. יהודי פשוט מן הישוב, יש לו אוברדרף בבנק של 2,000-10,000 שקל, מתקשרים אליו, יושבים עליו. חבר'ה, מה קרה? מה? כאילו מחר יתכנס פה, יצא משם, מה הסיפור? על מה מדובר? אתה שואל את עצמך, מוסד ציבורי במדינת ישראל, איך הוא הגיע לגירעון של מיליארד שקל? איך הוא הגיע לדבר כזה? הרי זה התחיל עם ה-100,000 הראשונים, והשניים, והשלישים, ועל המיליון, ושני מיליון, אז זה בדיוק מה שמורה פה. כשדבר הוא נהיה גדול, אז יש כאילו איזשהו איבוד שליטה. יש כאילו איזה, טוב, זה דבר כל כך גדול. בבל היא כזאת אימפריה, היא כזאת עוצמה, אז כשהיא תיפול, זה לא שזה יהודי מסכן באיזה מקום מסמך, לא יגידו איזה פרק, פרקי הודיה וזה, כל העולם מסמך. מה כתוב פה? הגינו וגויים, השמיעו, הושאו נס, נס זה להרים איזשהו דגל, השמיעו אל תכחדו, אמרו נלכדה בבל. עכשיו, בל ומרודח זה שמות האלילים של בבל. אז רוצים להראות שהאלילים שלהם לא שווים כלום. הם נפלו, הם קרסו, הם התמוטטו, אין להם בכלל שום משמעות. השמיעו אל תכחדו, אמרו נלכדה בבל, וממילא אופיש בל, האליל שלהם מתבייש, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. חת מרודח, הובישו הצבי החת וגילוליה. למה? למה זה קרה? למה הם הגיעו לביזיון הנוראי הזה? ותראו מה ירמיהו עושה פה בנבואה. כי עלה עליה גוי מצפון. זוכרים את תחילת ספר ירמיהו? מצפון תפתח הרעה. זאת אומרת, באותה בחינה שכולם פחדו מכם, אתם אנשי בבל, אתם תפחדו גם כן. וכמובן שאם שמעתם מפעם בחייכם שיעור מהרב אדרי בהגדה של פסח, צפון, צפון זה צפון, משהו בלתי ידוע, אתה נמצא בחרדה תמידית, אתה לא יודע בדיוק מה קורה, אתה אדם, אדם מזמינים אותו, פתאום איזה פקיד בכם מזמין אותו, לא יודע, לא רוצה ממני, זה בגלל זה, זה בגלל הלום, זה בגלל ככה, זה בגלל ככה, משהו צפון פה. אתם בבל הייתם אימפריה, שלטתם על כל העולם. כמובן שמבחינה גיאוגרפית מה כתוב פה? כתוב פה ענייני פרים. פרס ומדי הם צפונית לבבל, והם אלה שכבשו אותם. אז גם לכם, אתם פתחתם לעולם בצרה מצפון, גם לכם תיפתח הרעה מצפון. אבל הרעה שלכם היא צפונה, היא מסתרת, היא נעלמה. לא ברור מאיפה היא תצוץ, לאיפה היא תגיע, מה בדיוק הוא ישית את ארצה לשמה, ולא יהיה יושב בה מאדם ועד בהמה, נדו הלכו. זאת אומרת, החורבן יהיה כל כך גדול, יהיה חורבן טוטלי, לא בהמות, לא חיות, לא אנשים, לא שום דבר. בימים ההמה, ובעת ההיא, פלט להיא, אם יש חורבן לבבל, מה קורה לעם ישראל? חוזר לארצו. זאת אומרת, עברו 70 שנה, נגמר הסיפור, זהו. כורש, איזה מלך הוא? מאיזה מדינה הוא? פרס, פרס ומדי, הם אלה שמחליפים את בבל באימפריאליזם, מה שנקרא. זאת אומרת, הם האימפריה העולמית הבאה. אז כשהם יעלו מה כורש עושה, הוא נותן רשות לבני ישראל לבנות את המקדש, הוא מחזיר אותנו לפה. אז כנגד המפלה של בבל, אומר ירמיהו בימים האלה, ובעת ההיא נאום השם, יבואו בני ישראל אימה, ובני יהודה יחדיו. עשרת השבטים יחזרו. זאת אומרת, יש כאן ביטוי נבואי לאחדות הזאת שיחזקאל מדבר עליה, על שני עצים שיהיו לעץ אחד וכו', והם ילכו הלוך ובכו ילכו, ואת השם אלוהיהם יבקשו. שיבת ציון. זאת אומרת, זה מה שכתוב פה. כתוב פה על זאת אומרת, ציון כתובה בפסוק הבא, אבל הכוונה היא שבבל התמוטטו, אז כל עם ישראל התמוטטו. יתעורר, כולם יבואו, כולם יגיעו, כולם יחזרו, והדבר יהיה כל כך משמעותי, שמה יהיה פה? יהיה פה הלוך ובכו ילכו. זאת אומרת, הולכים ובוכים, בוכים כמובן משתי סיבות. או יש חרטה על החטאים, למה עשינו חטאים? למה היינו צריכים לצאת לגלות? בסוף אין לנו ארץ אחרת. אנחנו חוזרים לפה. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו. בכי של בעלי תשובה. אבל מצד שני, יש גם בכי של שמחה. אפשר לראות סבתא שזוכה לחתונה של נכד שלה. היא עומדת בחופה והיא בוכה. מה, היא בוכה מצער? היא בוכה משמחה. היא בוכה מרוב התרגשות. הקדוש ברוך הוא זיכה אותה. הנה, אני עומדת פה על שתי רגליי או במצב כזה או אחר, ואני זוכה לראות בעניין הזה. זאת אומרת, יש פה איזה שילוב של שמחה וצער. תראו את הגמרא, תראו את הגמרא בברכות, במקום מספר 6. כדתניא, עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקניתא. עד יעבור עמך השם, זו ביאה ראשונה. עד יעבור המזוקניתא, זו ביאה שנייה. מכאן אמרו חכמים, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרה, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם אחרת. מסבירה שביאה ראשונה, יהושע. ביאה שנייה, גלות בבל בימי עזרה. ראויים היו לעשות להם נס לבוא ביד רמה, אלא שגרם אחרת. ולא הלכו אלא ברשות כורש, וכל ימי מלכי פרס נשתעבדו להם לכורש, לאחשוורוש ולדריווש האחרון. זאת אומרת, יש פה ערבוב של שמחה וצער. למה אנחנו חוזרים ככה? ויש על זה הרבה דרשות. על הפסוק בשיר השירים, אם חומה היא, נבנה עליה לוח ארץ, ואם דלת היא נצא, אם חומה היא... אז דורשים שם חזל, אם עשינו עצמנו כחומה בימי עזרה והיינו כולם עולים, אז הקדוש ברוך הוא היה מנהים אותנו לגמרי אחרת. אז יש כאן ביטוי. עכשיו, מה היינו צריכים לעשות? לעבור לפרקים בעזרה ונחמיה, לראות את התיאור של כל חזרה לארץ ישראל, של כל עולי בבל, איך הם באים ואיך הם חוזרים. זאת שיבת ציון. יש כאן ירמיהו אומר להם, תדעו לכם, אני מתנבא על מפלת בבל, אבל יחד עם המפלה הזאת, זו הצמיחה מחדש של קרן ישראל. זה הצ'אנס שלנו לבוא ולחזור. אני הנביא, אני אמרתי לכם לרדת לבבל, אני אומר לכם, יש שלב שאני צריך לחזור מבבל. למה? כי זה דבר השם. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר לנו. ציון ישאלו דרך אין הפניהם, בואו ונלוו אל השם ברית עולם לא תשכח. הם לא יודעים את הדרך, חלק מהם נולדו בבבל. איך מגיעים? איך נוסעים? מה זה תחנה מרכזית? איך פועלים וכו' וכו'? וממילא הם שואלים כולם איך עושים את הדבר הזה. אבל מסתבר שמה זה ונלוו? בואו ונלוו אל השם. אומר התרגום יהונתן במקור 7, לציון ישלון למיזן אורחה מחמשה קדמאון. זאת אומרת, לבוא למקום שמוכן להם. ייתון והתווספון על המי די ויגזר לעונקים עלם דלא יפסוק. יבואו גרים, יבואו אנשים שבגלל הנבואות האלה, בגלל החזרה של עם ישראל לארץ, התווספון עליהם, התווספון על המי, אנשים שרוצים להתחבר לעם ישראל. וזה מה שאומרת לנו הגמרא בפסחים, במקור מספר 8, ואמר רבי אלעזר, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, שנאמר וזרעתי עלי בארץ. כלום אדם זורע שאה, אלא להכניס כמה קורים. אדם מכניס 100 שקלים לבנק, הוא מצפה שבעוד יומיים יהיה לו 120 שקלים. אדם זורע כמה גרעינים, הוא רוצה שהשדה תעשה, הקדוש ברוך הוא שותל את עם ישראל בגלות, כדי שהם יביאו עוד גרעין, קשים גרים לישראל כספחת. לא, לא, לא זה השיעור שלנו עכשיו, אבל הרעיון. ומסביר המערשה, ואם משום עונש חטאם, אפשר היה לו לעונשם בדברים אחרים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו עונש, זה כמו שאנחנו מסבירים תמיד בפרשת נוח. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את נוח ואת העולם, למה הוא צריך לבנות את כל האינסטלציה האדירה הזו, תיבה, ולהרוג? תצא דרך, תשמין את אלה, תהרוג את אלה, ונתקדם הלאה. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד פה משהו, יש פה איזה חינוך גדול. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את עם ישראל, להעניש לו אותם לגלות. יכול לתת להם עונש. אלא אפשר שיש מטרה לגלות הזאת, לא קשורה לכם. המטרה היא שהעולם, ואנחנו יודעים את זה היום, יודעים את זה היום מתנועת חב"ד, בכל מקום, אתה שואל היום איפה יש יהדות? בכל מקום שיש חב"ד יש יהדות. פעם שאלו עד איפה החסידות הגיעה? החסידות הגיעה בכל מקום שדיברו בו יידיש. בדוק, מחקרים וכו' וכו'. אז אתה יכול לראות שדברים מסוימים, אני לא אומר סתם, היהדות נמצאת בכל מקום שחב"ד נמצאת, זה מסירות שאין כאן בכלל. יש שלוחים של חב"ד שהילדים שלהם, אלה הם בית ספר, הם לומדים באינטרנט. יש בית ספר אינטרנט חב"דים שלומדים יהדות ודברים כגון אלו, אבל אם אתה החלטת באיזה חוב בנפאל, אני לא יודע מה להיות וכו', אז יש לך יהודי שייתן לך משהו לעשות. זה ממש אין אלה שבכלל מספרים שיש יהדות בעולם. אחרת מה היינו עושים? אז אומר המערשה, אני קורא שוב, אם משום הנשחתם אפשר יעלו לנו שם לדברים אחרים, אלא כדי שיתבספו עליהם גרים, דהיינו לפרסם האמונה גם בשאר עובדי כוכבים. וזו המטרה של העניין הזה. אנחנו ממשיכים הלאה. צום עובדות היו עמי, רואה כמה ביטויים יש לנו בחזר, כצון על ידי המונה וכולי, משה רבינו כל השליחות שלו התחילה עם איזה כבשה שברכה לו ונסתלקה לו, הכל 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 הולך סביב העניין הזה של הצום, של הצום. היו עמי, רואיהם איתאום, הרים שובבו מהר אל גבעה, הלכו שכחו רבצה. אומר לנו רשי, מה זה רואיהם? אומר רשי במקום מספר 10, גדוליהם איתאום מעליי. זאת אומרת, קל מאוד להשאיר את השין ג' אבל באופן האמיתי, אם אנחנו עוברים על רשימת המלכים שהיו ליהודה ושהיו לישראל, אז אנחנו יודעים, כשהיה מלך צדיק כמו יושיהו, אז העניינים עבדו אחרת. כשהיה מלך כמו חזקיהו, העניינים עבדו אחרת. כשהיה מלך רשע כמו מנשה, אז נגזרה גזרת החורבן. אז רשי לא מתבייש ואומר, גדוליהם יתאום מעליי. הגדולים שלהם, הם אלה שצריכים לסחוב, הם אלה שצריכים להניג את כל המערכת, וזה מה שקרה פה מסביב לעניין הזה. עכשיו, אני חושב שאנחנו מגיעים לפסוק שבמהלך הדורות הנצרות ביססה עליו, לא היה לי מספיק זמן, כי רציתי להביא כמה מקורות חיצוניים, על הפסוק הבא הנצרות ביססה, בישלה את כל האידיאולוגיה שלה. מה אמרו הנוצרים? כשאתם באים בשער יפו, מול הכניסה יש שם כנסייה, איזה כתוב שם, איזה פסוק כתוב שם? ברית חדשה. מה זה ברית חדשה? זה מה שכתוב פה. כל מוצאיהם החלו, וצריהם אמרו, לא נאשם, אנחנו לא נקבל עונש. תחת אשר חתו להשם נווה צדק ומקווה אבותיהם השם. אנחנו תומכים ביהודים, למה? כי האדון שלהם נקייש מהם. הם עשו חטאים, למה הולכים להם את בית המקדש? כי הם לא התנהגו כמו שצריך. זאת אומרת, הם הפסיקו להיות העם הנבחר, אנחנו העם הנבחר. ואם הקדוש ברוך הוא עושה להם צרות והוא מגלה אותם, אז אנחנו נקרא בחומר, מותר לנו לערוב בהם מסעות הצלב, לענות אותם, להגלות אותם, לשגע אותם, הכל מותר לנו. תראו את הפסוק הזה, הוא פסוק נוראי. כל מוצאיהם החלום, כל מי שמצא אותם אכל אותם, וצריהם אמרו, לא נאשם, אנחנו לא עושים כלום, אנחנו צדיקים גמורים, אנחנו מקיימים את המצווה והלכת מדרכיו. זאת אומרת, מה הוא מגלה את ישראל? אפנו מגלים את ישראל. מה הוא מכה את ישראל? אפנו מכים את ישראל. כל האידיאולוגיה, כל הנצרות מתוססת על העניין הזה. הפסוקים נמצאים בישעיהו, זה לא חשוב כרגע, אבל זה הרעיון, תחת אשר חתו להשם נווה צדק ומקווה אבותיהם השם. תראו את המלבי. המלבי אומר במקום 11, כל, ועל ידי זה נעשו הפקר, עד אשר כל מוצאיהם החלום להנאתם וצריהם, שהם השחידו אותם מפני שנאה שלא לנאתם כלם, אבל לא נאשם בעבור זאת, כי ראויים לכליה תחת אשר חתו להשם. הם עשו את החטאים וממילא מגיע להם העונש הגדול הזה. נודו מתוך בבל ומארץ כסדים צאו, והיו כעתודים לפני צאן. ירמיהו אומר לגולים, עתודים, אלה ראשי העדרים של הכבשים, תלכו אחריהם. כי הנה אנוכי מאיר ומעלה על בבל כעל גויים גדולים ארץ צפון, וערכו לה משם תלכד, חיציו כגיבור משכיל לא ישוב ריקם, יהרגו אותם, יטבחו בהם, והייתה כסדים לשלל כל שולליה, יסבר נאום השם. כי תשמחי. למה כל זה קרה לבבל? איך יכול להיות שבבל ברגע אחד הפכה להיות מנבוכדנצר עבדי, מאשור ש... זאת אומרת, יש את זה על כמה אומות שהקדוש ברוך הוא אומר שהם אלה שעוזרים לו להנהיג את העולם, ומה קרה פה? התשובה היא בפסוק י' ד' כי תשמחי, כי תעלזי שושי נחלתי, כי תפוס, כי תפוסו כעגלה דשה ותצעלי כאבירים. גם אם אתה רוצה לאכול חזיר, תשתדל שהשומן לא ייטף לך על הזקן. זאת אומרת, אתה נבוכדנצר קיבלת תפקיד, אבל לא קיבלת תפקיד להכניס את האגו הפנימי שלך בתוך העניין. אני מיניתי אותך לתפקיד, וזה מה שכתוב במשלי במקום 13, בנפול אויבך אל תשמח ובחושלו אל יגה מבך. אומר הרמב"ן, אני מדלג על הקטע הראשון, והיה זה מפני שני טעמים, האחד שגם הוא התכוון להשמיד כל הארץ להגדיל ממשלתו. למה כל זה קורה לבבל? משהו דומה מאוד שאנחנו מכירים בפרעה. פרעה אמר, רגע, הקדוש ברוך הוא אומר לי, יש לי פה יהודים להכות אותם? עוד מכה נכניס להם, עוד משהו ניתן להם, מה אכפת? הוא אמר לי כבר שיהיה עוד משהו. האשמה הגדולה על ההתמוטטות של בבל, כי הם הכניסו את האגו הפרטי שלהם בתוך העניין. ויש איסור גדול בנפול אויבך אל תשמח. אתה נבוכדנצר היית צריך להיות עטוף צער על חורבן בית המקדש. שמחת, זה מה שאומר הרמב"ן, להגדיל ממשלתו, ממילא קרה מה שקרה. ואז בואו נסיים, בושה עמכם של מי? של בבל. מאוד חפרה יולדתכם, הנה אחרית גויים מדבר צייה והערבה. מקצף השם לא תשב, הייתה שממה כולה, כל עובר על בבל אישון ואישרוק על כל מכותיה. זה מדהים שירמיהו שכתב שלושה ספרים, מלכים, איכה וירמיהו, תראו במקור 14. את הפסוק שהוא אומר על בבל, זה בדיוק הפסוק שאומר על בית המקדש. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו אישון ושרק, ואמרו על מה עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה. בדיוק את אותם מילים, אישון וישרק, בדיוק אותו דבר הוא אומר גם על בבל. אז ראינו היום את הנקודה הזאת של בבל, את הערבוב הזה, את הטוב ואת הרע, את הבשר והחלב, את כל המציאות המבולבלת הזאת. דיברנו על הנבואה הראשונה בפרק, פסוקים ב' עד י"ג, החורבן של בבל, החורבן הזה יגיע, זה יהיה ביזיון לבבל ולאיומים שלה, זאת תהיה התקומה של עם ישראל, יחזרו בבכי גדול לציון, כמובן בבכי יבואו ותחנונים ובילם, אפשר לעשות אותו הקבלות בתחילת ירמיהו לסופו וכו'. ראינו שהתווספו עליהם גרים, ראינו שהגויים מנמקים את הצרות שהם עושים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא עזר, ממילא מותר לנו להיכנס, וראינו שהעונש של הגויים מגיע כי הם שמחים על זה. זאת אומרת, יש להם איזה נקודה פה, אנחנו שמחים, זה מה שקורה. זו הנבואה הראשונה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.